אז הנושא פה זה מהי אחיזה? מה זה שמפריד בינינו ובין החופש? ואם אנחנו נצליח לפענח את זה מתוך החזון הזה של הילד הבן 12, שהפך אחר כך ללם הגדול, והביאור של הבן שלו, אז אנחנו יכולים ללמוד איך להשתחרר בעצמנו. כי יש שם חוכמה מאוד מאוד עמוקה. ואם נלמד את זה, נהיה מאושרים כמו שאנחנו אפילו לא יכולים לדמיין. אז אנחנו צריכים א', להבין במה מדובר, ואז להשתחרר. אנחנו צריכים להבין מה זה אחיזה, למה הכוונה באחיזה. ואנחנו שומעים בבודיזם הרבה על אחיזה, אחזות, הצמדות, מתרגמים לפעמים בעברית, שומעים את זה הרבה. ומלמדים את זה הרבה. יש הרבה פעמים את הדימוי הזה שהוא די נפוץ, שאדם צריך שלא יהיה לו אחיזה, שלא יהיה לו אחזות, הוא צריך איכשהו להיות מנותק מדברים. שאם בא טוב, זה לא מעניין אותו. אם בא רע, זה לא מעניין אותו. הוא יושב והוא מין חציל כזה, יושב ומנותק מדברים. אז זאת השאלה. אם אתם על דרך רוחנית, האם זה אומר שאסור לכם ליהנות מסרט טוב? או מארוחה טובה? או האם אתם אמורים לשבת בסרט רע וליהנות ממנו? אם אתם רציניים בדרך רוחנית, האם זה אומר שאתם צריכים לא לאהוב את המשפחה שלכם, או לא לטפל במשפחה שלהם, או לעזוב את המשפחה שלכם, או לא להיות קשורים למשפחה שלכם איכשהו, או כדי להוכיח שאתם לא קשורים, אתם צריכים לקום ולעזוב הכל. שזה היה הרעיון של ההיפים, כן? אז אנחנו פה יודעים שזה לא עובד. ואם אתם מגלים חיבה לבני משפחתכם, האם זה אומר שאתם אחוזים בהם? אז אם אנחנו אומרים שהאחיזה הזאת זה כזה מכשול לחופש, אז מה זה אומר האחיזה הזאת? ומה אני צריכה לעשות ומה אני לא צריכה לעשות? אז זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. ומנג'ושרי מתאר לקונגה קטן בארבע שורות משמעויות מאוד עמוקות של אחיזה שאנחנו רוצים להיכנס אליהם. ואנחנו צריכים הרבה חוכמה כדי להפריד פה מה זה כן אחיזה ומה זה לא אחיזה. בגלל שיש את כל ה... התפיסות האלה שהן לא מדויקות והן גורמות להרבה תקלות. וזה לא קל, כי מה שזה כן אחיזה ומה שזה לא אחיזה, ההפרדה ביניהם היא לא קלה. לפעמים משווים את זה כמו, אנחנו צריכים להיות כמו איזה מין אבז, שאם אתם נותנים לו תערובת של חלב ומים, הוא מסוגל רק למצוא את החלב ולשאיר את המים. מין קישורים נפלאים כאלה אנחנו צריכים. וזו המטרה שלנו, לעשות את ההבחנה במדויק, כי זה מה שיכול לשחרר, ואם לא נעשה אותה במדויק, אז אולי נהפוך לחצילים, אני לא יודעת. אז זו המטרה שלה, ליצור את ההבחנה הזאת בין מה כן ומה לא. דרך אגב, המרכז הזה של הסאקי, המרכז הקטן שהקים אביו של קונגה, הפך למרכז מאוד גדול, והייתה שם ספרייה מאוד גדולה, והם השכילו איכשהו לנעול או לגנוז את הספרייה הזאת כשבאו הסינים, והספרייה הזאת לא הושמדה בניגוד לספריות אחרות שהושמדו, והיא היום פתוחה ויש שם הרבה אוצרות. כאמור, הלימוד הזה ניתן לאנשים שהם כבר עמוק בדרך רוחנית. עכשיו, לא כולנו אולי עמוק בדרך רוחנית. אנחנו צריכים לעשות עבודה קודמת כדי לשים את עצמנו על דרך רוחנית שיכולה להביא לנו את החופש הנכסף. האחיזה הראשונה, אם הוא רוצה, די לשמפה. השמפה זה אחיזה, היה לנו קודם. המילה לה זה מילת יחס. אחיזה ב. צה זה חיים, ודי זה אלה. אז אחיזה בחיים האלה. אז האחיזה הראשונה מדובר על אחיזה בחיים האלה, ופה אנחנו צריכים להבין היטב מה זה. היום נדבר רק על הנושא הראשון. ורובנו לא חושבים יותר מדי על מה זה נקרא החיים האלה, כי אנחנו בתוך החיים האלה, אנחנו עטופים בחיים האלה. כמו דג נמצא באוקיינוס, והוא לא חושב יותר מדי על האוקיינוס, כי הוא בתוך האוקיינוס. אז אנחנו בתוך החיים האלה, ולא מקדישים יותר מדי מחשבה מה זה אומר. ויכול להיות שאילו הייתה לנו יכולת לקחת חופש מהחיים האלה, ללכת למקום אחר מחוץ לחיים האלה ולחזור, אז היינו יכולים אולי לראות אותם ביתר בהירות. אבל אין לנו אפשרות כזאת כרגע, לצערנו. אין ללכת ולחזור, ולכן אנחנו לא רואים. ואם אנחנו על דרך רוחנית, ואנחנו מסתכלים קצת על החיים שלנו, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו, מאיפה באתי ולאן אני הולכת? לאן החיים האלה הולכים? מאיפה באתי לחיים האלה ולאן הם הולכים? אנחנו צריכים ללמוד לראות את החיים האלה כמצב זמני. הם התחילו והם יגמרו. והיה משהו לפניהם ויהיה משהו אחריהם. זה מצב זמני כרגע שאני מצויה בו. וזה לא שאנחנו מדברים על החיים הבאים אני אהיה ג'וק או דברים כאלה. וזה לא כל כך משנה אם אתם מסוגלים לראות את החיים הקודמים שלכם או לא, רוב האנשים לא מסוגלים. זה לא נחוץ כדי להשתחרר. אבל חשוב להבין שהיה משהו לפניכם, ושיהיה משהו אחריכם. לחשוב שזה כל מה שיש, זה מאוד נאיבי, וגם אין לנו שום הוכחה לזה. זאת אומרת, אתם יכולים להאמין ככה או להאמין אחרת, אבל אתם לא יכולים להוכיח שזה כל מה שיש. לזה אין הוכחה. זו אולי השערה שיש לכם, אבל לא בדקתם אותה. ואם תחשבו, אתם כרגע נמצאים בתוך החיים האלה כפי שהם כרגע בשבילכם, אם מקבלים את ההנחה לרגע שהחיים האלה הם חלק מרצף אינסופי של צורות חיים שונות שעברנו כבר ונמשיך לעבור, אז אם זה קורה עכשיו בצורה כזאת, אם הרצף הוא אינסופי, תמיד היה ותמיד ימשיך, אז אין סיבה להניח שזו האפשרות היחידה לחיות. שזו הפעם היחידה שנהיה בצורה כזאת. אם נכון שהיקום הוא אינסופי בזמן ובמרחב, אז כל מה שהיה, אין סיבה שלא ימשיך לקרות, מתישהו. ואין סיבה שלא קרה כבר בעבר. אם תחשבו על זה רגע, אם אתם משחקים בהגרלה, ואם אתם זורקים קובייה אינסוף פעמים, אז כמה פעמים כבר ניצחתם? אינסוף פעמים. גם אם הניצחונות הם ספורים בתוך הרצף של המשחקים, אם יש אין סוף משחקים, כבר ניצחתם אין סוף פעמים. אז כבר אין סוף פעמים היינו פה, בכל מיני צורות. אז מה פירושו להיות אחוז בחיים האלה? זה מה שמעניין אותנו. ומה זה לא להיות אחוז בחיים האלה? האם ליהנות מארוחה טובה זה נקרא להיות אחוז בחיים האלה? והאם זה יפריע לנו להשתחרר או לא? ויש לנו פה שוב מערכת שלמה של ידע שספגנו מכלי התקשורת, מספרים, מתרבות, וחשוב להתייחס לזה כי אנחנו מסתובבים עם המון תמונות בראש. אנחנו רואים פסל של הבודה והוא יושב שענן כזה עם פנים שהם נראים כמו פסל. הם קפואים והוא אולי טיפ-טיפה מחייך ואולי לא, ואולי עיניים פקוחות ואולי לא. ואתם שואלים את עצמכם מה הוא חושב שם לעצמו, האם הוא חושב בכלל? האם להיות חופשי מהאחיזה הזה לשבת כמו הפסל הזה ולא לחשוב? לשבת לכם בשקט, אתם לומדים להיות בשקט גמור, ומה שבא לא מזיז לכם כלום. האם זה האושר הנחשף, החופש הזה שאנחנו נחשפים אליו בליבנו? האם זה מה שמושך אותנו כל כך? יש לפעמים סיפורים על נזירים שכמחאה שורפים את עצמם, ואתם אומרים, האם זה מה שאני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה? כשאני אגיע לחופש הנחשף, אז אני אהיה מסוגלת לשבת ולשרוף את עצמי ולשבת שם כמו פסל ולא לזוז. האם מותר לי ליהנות מדברים בחיים האלה? מה אני צריכה לעשות כמתרגלת רוחנית? מה אני צריכה לעשות? אנחנו יודעים שההפך גם לא עובד. אנחנו יודעים שהמרוץ המטורף אחרי כסף ורכוש ודברים חומריים גם לא עובד. זה אנחנו יודעים. אנחנו רואים כל הזמן אנשים שרצים אחרי כסף וכבוד וארוחות וטיולים ודברים כאלה, והם לא בהכרח מאושרים. חלק כן, חלק לא. זה לא מבטיח אושר. אנחנו יכולים להסתכל במשפחה שלנו. אנחנו מסתכלים על ההורים שלנו, על הסבים והסבתות שלנו, הדודים, הדודות שלנו, מסתכלים איך עברו החיים שלהם, מה הם עשו עם החיים שלהם, במה הם השקיעו את אנרגיית החיים שלהם. אספו דברים, עשו דברים, צברו רכוש, ואז מה? ואז הלכו ועזבו את הכל מאחוריהם, נכון? מה אנחנו עושים? מה שונה במה שאנחנו עושים לעומת מה שעשו ההורים שלנו והסבים והסבתות שלנו? אז אולי אני צריכה לעזוב את כל הרכוש ולעזוב את כל העיסוקים, וזה יהיה לוותר על אחיזה בחיים. האם זה פירושו לוותר על אחיזה בחיים? דעה שלישית שהזכרנו, זה בסדר שיהיה את כל הדברים, אבל אסור לי ליהנות מהם. יהיה לי את כל הדברים, אבל אסור לי ליהנות מהם. כי שמעתי שנזירים, אז הם לא נהנים מדברים. הם יושבים להם עניים וסובלים מסכנים. ויש אנשים שרושים שזה המטרה של תרגול רוחני. יש בפירוש כזאת נימה שמסתובבת בתוך הלימודים. שלהיות נטול אחיזה זה אומר לשבת לנו קפואים כאלה, אדישים כאלה, ושזה איזושהי שלווה ושזה איזושהי מטרה רוחנית. וזה נשמע לפעמים קצת מפתה. אם אני אגיע לדרגה הזאת של השלווה הרוחנית, אז הבוס יצעק עליי, הבוס יחמיא לי, אני אשאר שלווה ושוות נפש, לא משנה מה יקרה לי, זה גבורה גדולה, וזה יהיה איזשהו עושר. אבל אנחנו רואים למות גדולים כמו הדלאי לאמה, כמו גשם מייקל. תגישו לגשם מייקל עוגיה, תראו איך הוא יגיד. חיוך רחב מתפשט על פניו, הוא אוכל את העוגיה והנאה הגדולה. וזה גם לא הרעיון שלנו של חופש ושל עושר. כשנתנו לכם לדמיין מה זה בשבילכם חושר ועושר ולהמריא לכוכבים, זה לא הרעיון שלנו לשבת כמו פסד. איפשהו האינסטינקטים שלנו אומרים, זה לא יכול להיות שבשביל זה כל העבודה הרוחנית, איכשהו ללמוד לקפוא על מקומך וזהו. כי זה לא. הצטרה שלנו היא להגיע לאושר אינסופי, לאושר הנשגב של הערה, שזה האושר הגדול ביותר שיש. אז זה לא יכול להיות שהדרך לאושר הזה מובילה דרך איזשהו כיפאון כזה. זה לא יכול לצמוח מתוך כיפאון. אז איך אנחנו מייצרים את האושר הנשגב הזה? עוד לפני שאנחנו יכולים להיכנס לדיון שמופיע בטקסט שלנו, כאמור, אנחנו צריכים להקדים לו רמות גסות יותר של אחיזה שיש לנו. כיוון שהוא מדבר לאנשים שהם כבר מעבר לרמות האלה, ואולי לא כולנו שם. ופה אנחנו מדברים על מה שאנחנו קוראים מדיטציה על מוות. וזה חלק מאוד מאוד חשוב בדרך לחופש. למעשה, חופש של ממש בלתי אפשרי בלי מדיטציה טובה על מוות. זאת התזה. הבודיסטית ולא רק בודיסטית. אני חושבת שכל מסורת רוחנית ראויה לשמה תדגיש את זה. וכשאני אומרת מדיטציה על מוות, אני לא מתכוונת לדבר המדכא הזה של לשבת ולחשוב איך הגוף שלי נרכב, ואיך המוות מכאיב, ולשבת כל היום ולחשוב על הדברים האלה. זאת לא מדיטציה טובה על מוות. לא שהדברים האלה לא נכונים, נכון שהגוף הזה יירכב, ונכון שהמוות הוא מכאיב, כל הדברים האלה נכונים, אבל זה לא במיוחד מועיל אם אני יושבת ועושה את הירורים בזה ואת ההגייה בזה. זה לא יביא לי עושר או חופש כעת. אבל יש סוג אחר של מדיטציה על מוות שכן יכול להוביל אותי בדרך לשם, וזאת המדיטציה למודעות על מוות. מדיטציה למודעות על מוות. וכבר דיברנו על זה פעם בהקשר אחר כאן, ואני אחזור בקיצור. ובמדיטציה הזאת על מודעות למוות, אם אתם עושים אותה ברציפות, לאורך זמן, ולא מספיק מה שאנחנו אומרים כאן, צריך לעשות אותה לאורך זמן, קורה דבר נפלא בחיים לאנשים שעושים אותה לאורך זמן ברציפות. כל ההסתכלות שלהם על החיים משתנה מן הקצה אל הקצה, ונולדת שמחה גדולה. שמחה גדולה בכל רגע ורגע. לא רק רגעים בודדים של שמחה, אלא כל רגע ורגע יש שמחה. שזו תוצאה ישירה ממדיטציה טובה של מודעות למוות. אנחנו נדבר על זה כאן בקיצור. הסדנה כולה נמצאת על האתר, אז אתם מוזמנים להיכנס לשם, וגם יש דיסק. אז זו הזדמנות להודות לדורית, כי פה דורית ראתה את הדברים האלה והתחילה לתרגל את המדיטציות האלה וחל שינוי גדול בחיים שלה, והיא אמרה, אני רוצה לחלק את השינוי הזה עם כל מי שאני אוהבת. היא אמרה, אני אפיק דיסקים שאנשים יוכלו להקשיב לדברים האלה כשהם נוהגים, למשל כשיש להם אולי זמן להקשיב, במקום להקשיב עוד פעם לחדשות, שזה לא עושה שום הבדל בחיים של אף אחד, לפחות לעשות משהו מועיל, והתחילה להפיק דיסקים, והמון אנשים נעזרו ונהנו מהיוזמה הנפלאה הזאת של דורית, אז תודה רבה לך דורית, תודה רבה. אז המטרה כאמור של המדיטציה על מוות היא שכל רגע ורגע בחיים שלכם יהיה רגע של שמחה. אם עשיתם היטב את המדיטציה על מודעות למוות, אין יותר שאלה של סדר עדיפויות. סדר עדיפויות שלכם מסתדר באופן אוטומטי. כי חלק חשוב במדיטציה על מודעות למוות זה ההבנה שא' המוות ודאי, אנחנו יודעים את זה, אבל אנחנו לא חיים ככה. אנחנו יודעים שנמות, כי ראינו את כולם מתים על ידינו, אבל איפשהו בפנים אנחנו חושבים שלי זה לא יקרה. או לפחות לא עכשיו. לפחות לא מחר. אז למרות שאנחנו יודעים את זה, אנחנו לא חיים ככה. כי אנחנו בהכחשה, אנחנו לא הפנמנו את זה. ואנחנו חושבים שיש לנו זמן, והאמת היא שלא רק שהמוות ודאי, מועד המוות לחלוטין לא ודאי. אין לי מושג מתי יבוא יומי, אני לא יודעת. כי המוות לא מתחשב בגיל, המוות לא מתחשב במצב בריאות, המוות לא מתחשב כמה עבודה עוד נשאר לי לעשות בחיים האלה, המוות בא כשהגיע זמנו לבוא, ואני לא יודעת מתי זה. וזה יכול להיות הלילה. ואם זה יכול להיות הלילה, אז מה אני צריכה לעשות עכשיו? אם המוות יבוא הלילה, אם בטוח שהוא יבוא הלילה, מה אני צריכה לעשות עכשיו? האם אני עושה בדיוק את מה שאני צריכה לעשות עכשיו? ואם אתם שמים את הקריטריון הזה של המוות כדי לבחון האם אתם עושים מה שאתם צריכים לעשות עכשיו, רוב האנשים יעזבו את מה שהם עושים ויעברו לעשות את מה שהם באמת רוצים לעשות. את מה שבאמת חשוב שיעשו. אם אתם רוצים לא לסיים את חייכם כפי ש-99.9% אנשים מסיימים את חייניהם שזה חרטה ותחושה של פספוס ושלא סיימו. אתם זוכרים את חיים נחמן ביאליק, יש לו את השיר הזה, עוד שיר אחד נשאר לי, עוד שיר אחד, עוד עוד. אתם מבינים? זה לא שהמוות יחכה עד שתגמרו את כל השירים שלכם, הוא לא יחכה. אם הוא לא יבוא היום, הוא יבוא יום אחר וזה יהיה, כמו שאתם עכשיו באמצע, כשהוא יבוא אתם תהיו באמצע. אתם תהיו באמצע של משהו. האם אתם דואגים כל רגע לעשות את הדבר שהוא הכי חשוב בחיים שלכם? כן. ההבדל הוא שכשמגיע הרגע, את יודעת שניצלת היטב כל רגע בחייך, ואת מתה טוב, את הולכת טוב. זאת אומרת שעל החיים האלה הייתה משמעות, עשיתי מה שהייתי צריכה בחיים האלה. רוב האנשים מתים בתחושה של פספוס, שבזבזו חיים. אם את כל הזמן פועלת, כל יום, מתוך המודעות שהמוות יכול לבוא כל רגע, אין בזבוז יותר בחיים שלה. ואז כשהוא יבוא, הוא יבוא. אנחנו נדבר על זה קצת יותר. ויש סיפור על איזה מטוס ביפן לפני כמה שנים, שהייתה שם תקלה ולא היה ברור אם הם יצאו בשלום מהטיסה הזאת. טייס הודיע שאין מה לעשות, אנחנו צריכים לשרוף את הדלק, ואז נראה או שנצליח או שלא. והמטוס התחיל לחוג סביב הערים במשך שעתיים, והייתה לאנשים הזדמנות לעשות שעתיים מדיטציה על מוות. מדיטציה אמיתית על מוות. כי זה היה מאוד מאוד אפשרי שתוך שעתיים הם מתים, ואולי פחות משעתיים. והם התחילו לכתוב מכתבים לבני משפחתם ולאהוביהם. רוב האנשים כתבו מכתבים מאוד מאוד עצובים. מלאים בהתנצלויות. מלאים בחרטות. אם אתם עושים את המדיטציה עכשיו, לפני שאתם שם במטוס, לא יהיו חרטות, לא יהיו התנצלויות. הכל יהיה פרפקט. אתם עושים בדיוק את מה שאתם צריכים לעשות. מה שאני רוצה להגיד בקשר לטקסט הזה ועל השחרור שהוא מפתיע, בלתי אפשרי בלי הבסיס הזה. בלתי אפשרי בלי שאנחנו תופסים את הפרספקטיבה הזאת על החיים האלה ורואים אותם כמשהו שיש לנו כרגע ויכול להילקח מאיתנו בכל רגע. בכל רגע. בלי הפרספקטיבה הזאת כל השאר לא יתפוס ולא יראה הגיוני אפילו. עכשיו, כשמגיע המוות, זו החוויה הכי מחיבה שיש לנו. החיים האלה. הוא חוויה מאוד מחיבה, כמעט לכל אחד. גם אלה שכביכול נראים שהם הלכו בשלום, הרגעים הקשים באים אחרי שהם כבר לא מסוגלים לדווח, כשכבר הם לא מדברים יותר. הגוף לא זז יותר, אבל במיינד יש סבל נורא. המוות מלווה בהזיות מאוד מאוד קשות אצל רוב האנשים שיכולות להיראות להם כנמשכות אלפי שנים. כשמגיע המוות, אז לעשות את המדיטציה על מוות מאוחר מדי. אז אנחנו מטורפים בהזיות ובכאב ובסבל. אז מה לעשות את זה הוא עכשיו? ואז אולי לא נצטרך לעבור דרך הקטע הזה שלנו. וזו המטרה בעצם. כל הלימוד הזה זה בכלל לא להגיע לחוויה הקשה של מוות. אבל אם לא נעשה את מה שהלימוד הזה נותן, אנחנו נאלץ למות ונאלץ לעבור את החוויות הנוראיות האלה. ככה שהשלב הראשון במדיטציה הזאת על מוות זה להחליט שאתם עומדים למות הלילה. תחליטו, מוות שלי יבוא הלילה, ועכשיו מה אני עושה? זה הצעד הראשון. וצריך לתרגל אותו שוב ושוב ושוב כל יום. אתם קמים מהמיטה בבוקר, תחשבו, היום בלילה אני אמות. ועכשיו תעשו את היום שלכם. אם אתם נכנסים להרגל של המחשבה הזאת, הימים יעברו נפלא, הם יהיו נפלאים. הם יהיו מלאי חדווה, הם יהיו מלאי משמעות, הם יהיו מלאי שמחה, והרבה מהכבלים שקובלים אותנו, כמו שגילה תיארה, הכעס משתלט עליה והיא לא חופשית, היא בולה על ידי הכעס, זה יקרה לכם הרבה הרבה פחות, כי כשאתם קרובים כבר, כשאתם יודעים שזה אוטוטוט, מה יש לכם להתכעס? מה זה כבר משנה מה אמרו לכם ומה אמרו עליכם ומה עשו לכם? אתם הולכים למות והם הולכים למות, מה יש להתחשבן? ואנשים שנמצאים במטוסים האלה שחגים, ואנחנו שנמצאים כשהזדקות מייללות, אנחנו במצב חירום, אנחנו מרגישים אותו דבר, אנחנו מכירים את התחושה הזאת. כשהמוות נהיה מוחשי וקרוב, הקטנוניות יורדת, והלב נפתח, ואנשים נהיים חומלים ואוהבים, ועושים את מה שחשוב באמת, ומגיעים לחופש, בלי המודעות של המוות. זה החלק הראשון. זה נפלא להיכנס ללימוד הזה, וללמוד את ההנחיות של קונג נימפו ושל דרקפה גלצן, כי הם יודעים מה שהם מדברים והם יכולים לשחרר אותנו. הם יכולים לשחרר אותנו במידה כל כך גדולה שבכלל לא נצטרך לעבור את החוויה של המוות. אבל זה לא יקרה אם לא נעשה קודם את המדיטציה על המודעות למוות. כן, אז זה נפלא, זה תרגול נפלא, והשאלה אם אנחנו חיים ככה. השאלה אם המחשבה הזאת מנהלת את היום שלי. וזה הטריק, זה לא משנה אם זה מופיע בספרים, הרבה תרבויות מלמדות את זה, הרבה מסורות מלמדות את זה, זה לא ייחודי לפונגנים פה. השאלה אם אנחנו יודעים לחיות מתוך זה, זאת השאלה החשובה. מכיוון שאם אנחנו לא שומעים בקולו, אז המוטיבציה שלנו במשך היום היא אחרת. יש לנו מוטיבציה אחרת לכל מה שאנחנו עושים, ובסוף כשמגיע רגע מוות יש תחושת פספוס. בוודאי אין חופש. אז הנקודה היא לא להיות עצבני מהמוות, אלא להשתמש במוות כמורה, כמורה לחיים. אז זה הנקודה הראשונה, הנקודה הראשונה במדיטציה הזאת, זה לעשות החלטה כל בוקר כשאתם קמים, שזה יומכם האחרון, ולחיות מתוכה. וכשמגיע מוות, דרך אגב, שהוא כבר יגיע, בין השאר מה שזה אומר שאתם מאבדים את כל מה שיש לכם, נכון? כל מה שיש לכם תאבדו כשיגיע רגע מוות. את כל בני המשפחה שלנו, את כל הרכוש שלנו, את כל המקצוע שלנו, את כל המוניטין שלנו, את כל הקריירה שלנו, את כל הכבוד שלנו, את כל השכל שלנו, את כל הפרצוף שלנו, את היופי שלנו. הכל, הכל נאבד. אז עכשיו, אם אתם זוכרים שהמוות יבוא הלילה, ובאותו רגע תאבדו את הכל, אז על מה עכשיו תתאמצו? במה תשקיעו את המאמצים שלכם? אז האם יש טעם עכשיו להגדיל ברבע את אחוז הריבית? האם זה חשוב? אולי זה חשוב. אבל אתם תתחילו אולי לחשוב יותר מה אתם בדיוק עושים עם היום הזה שיש לכם במתנה, כמו שהיא אמרה. שניתן לנו במתנה. אני אסיים לפני שנצא להפסקה בסיפור. אתם זוכרים על המקדש הקלמוקי בהאוול, איפה שאנחנו גרים? איפה שהגיע קן רימפוצ'ה ושממנו למדנו, ויש שם את הקהילה המונגולית הבודיסטית. אז מאחר שהם הקימו שם המקדשים, וכשהטיבטים התחילו לברוח מטיבט, חלקם הגיעו להאוול וישבו כמה נזירים שם, שברחו מטיבט דרך הודו, ובהודו הרבה מהם חלו בשחפת. אז היה שם נזיר אחד שהיה חולה בשחפת, ובגלל המחלה קרתו לו ריאה אחת. אז הוא היה הכי חולה מכל הנזירים האחרים, והוא תמיד התנשף והתנשם, והייתה לו נשימה מאוד חורקת, שורקנית. כל הנזירים האחרים מתו לפניו. הוא היה הכי חולה, כל האחרים מתו לפניו. זה כבר דור קודם, היום כבר כולם מתו. הנזיר הזה, גשם מייקל טיפל בו. המנזר נמצא לא רחוק מכביש ראשי, רות 9. הוא היה לוקח את גשם מייקל והיו עומדים על יד הכביש ומסתכלים על המכוניות. וזה כביש מהיר מאוד והמון מכוניות חולפות לכל הכיוונים, כל היום, כל הזמן. אנחנו גרים גם כן 5 דקות הליכה מהכביש הזה, כל היום, כל הזמן. אז הוא היה עומד ומסתכל ואומר, תראה את כל המכוניות האלה, תראה את כל האנשים האלה. כל הזמן רצים, כל היום רצים. כל היום רצים להשיג משהו, לקבל משהו. כל אחד נוסע וממהר כדי להשיג משהו ולקבל משהו. וכל הדברים האלה שמתאמצים וממהרים להשיג אותם, הם יצטרכו לאבד את כולם. כל הדברים האלה שהם כל הזמן רצים ומבזבזים את כל אנרגיית החיים שלהם, את כל אחד ואחד מהדברים האלה הם יצטרכו לאבד. ואולי הלילה. הנזיר הזה היה קרוב למוות כל הזמן, הוא היה במדיטציה על מוות כל הזמן, ולכן אולי הוא ארך ימים. מאוד מטורף, אנחנו חיים בצורה מאוד מטורפת. וזה הכוונה שאילו יכולנו לקבל חופשה מהחיים האלה ולחזור, אולי היה מתבהר לנו הראש, אבל זה לא אפשרי. אז המדיטציה על מודעות למוות היא הקירוב הטוב ביותר שיש לנו לחופש הזה. זה לדמיין כאילו שאנחנו עוזבים הלילה. ואז הוא אולי ימתן קצת את הטירוף שלנו, כי אנחנו נוהגים כמטורפים. אנחנו כל הזמן מקדישים הרבה מאמץ לעבודה, לפרנסה, לקידום מקצועי, לקידום בקריירה, לקידום בדרגות, לאגור עוד ממון, לבנות עוד מערכות יחסים, עוד בני משפחה, עוד 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 עוד. אבל כל הדברים האלה נצטרך לאבד. אז אנחנו חיים במין צורת קיום, ולא כל צורות הקיום הם כאלה דרך אגב, יש אחרות. אנחנו חיים בצורת קיום שהיא מטורפת. אנחנו נדחפים באופן לא מודע, בלי שנתנו לעצמנו דין וחשבון, לרוץ כל היום אחרי דברים שאנחנו נאלץ לאבד. יודעים, בדיימון מאונטן יש לנו שם הרבה זבובים בסתיו, והם באים ומפריעים במדיטציה. אז אנחנו מקדישים הרבה זמן לצוד אותם לפני המדיטציה בבוקר, הולכים עם קוץ ועם קרטון, ואחד אחד מוציאים אותם ו... אחרי חצי שעה אפשר לעשות מדיטציה. אז אני מסתכל על הזבובים האלה, הם נולדים, מתרוצצים, יושבים קצת פה, מוצצים קצת פה, וצומחים. ומה ההבדל בינינו ובינם? בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד נעתה ולידי הרחנה ופג שינה כגן שינה תיארה ולידי הרחנה Thank you.